רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
התוכנית בחסות רנווי, חנות לציוד ריצה וספורט בצומת זרזיר שליד עמק ישראל בצפון. הפעם הראשונה שבה הכרתי את רנווי הייתה כשאשתי גררה אותי לריצת ליל ירח מלא באחד מימי חמישי לפני שנתיים בערך. אלפי רצים התגודדו ברחבה הגדולה שלפני החנות והאווירה הייתה מחשמלת. הריצה עצמה בעינות ליערות ולגבעות שליד זרזיר הייתה אחת המדהימות. מי שיזם את ריצת ליל ירח מלא הוא דורון שלמון, שהקים את רנווי, וכפי שאתם יכולים לשער, הוא אחד המומחים הגדולים בתחום הריצה בישראל. ברנווי תמצאו נעליים ומדרסים בהתאמה אישית, ייעוץ לגבי תזונה, טכניקה ומשטר אימונים, ואת הציוד האיכותי ביותר לריצה, מביגוד ושעונים ועד תיקי מים ופנסי ראש. חפשו את הדף של רנווי ריצה והליכה בפייסבוק, שם תמצאו את מספר הטלפון, הכתובת ופרטים נוספים על החנות. רנווי, חנות ריצה וספורט בצומת זרזיר. רוצו אליה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים, מאחורי הקלעים עם המנהלים המובילים במשק. גיל רוזנפלד עדיין בחופשה ואני, ארנון זמיר, ממלא הפעם את מקומו. יש לי את הכבוד ואת העונג לארח היום באולפן, אדם שנמצא בעולם הניהול כבר יותר מ-30 שנה. בעיקר בתעשיית המזון והמשקאות, והיום הוא מנכ"ל משרד הפרסום גל אורן. האורח שלנו היום הוא משה קטן. שלום משה.
שלום, נעים מאוד.
משה, מי שהמליץ עליך אלינו כמרואיין הוא המאזין שלנו דרור קרניאל, שכתב, המנכ״ל שלי הוא טיפוס עם תפיסת עולם מיוחדת, שיוכל לתרום הרבה למי שיקשיבו לו. קודם כל, כל הכבוד שעובדים שלך מסתכלים למעלה עם כזה מבט, אבל עם הפתיחה הזאת, אני מרגיש שאנחנו צריכים להתחיל טיפה מהצד השני, מהסוף. ספר לנו בקצרה על הרזומה שלך, על הקריירה שלך.
אני רוצה לומר רגע שתמיד אני נשאל ככה מי אני, ואני רוצה לפתוח בתשובה שהיא קצת שונה מהמקובל. אני משה קטן, ואני מנהיג, ואני חושב שכל אחד מאיתנו נדרש להיות מנהיג, ויתרה מכך, כל אחד מאיתנו נדרש לפתח את איכות המנהיגות שלו, כי לא כולנו זכינו להיוולד בתור מנהיגים. דרך אגב, גם משה רבנו לא נולד להיות מנהיג, ולמד בבית ספר חיצוני, אצל פרעו בתור מלך מצרים. ואני אומר את זה דווקא בפרספקטיבה של 30 שנה לאחור, שאם אנחנו מחפשים את הסוד להצליח בעולם הפרטי שלנו, במשפחה הפרטית שלי, במשפחה הפרטית שלכם, בעולם העסקים, בעולם החברתי, בעולם שבו אנחנו מתנדבים, איכות המנהיגות שלנו היא המפתח להצלחה. ומכיוון שלא נולדנו להיות מנהיגים, אנחנו נדרשים לקום כל בוקר, ולהכריז על עצמנו בתור מנהיגים, הם כנראה, אנחנו לא מנהיגים מושלמים, ואנחנו נדרשים לשפר את איכות המנהיגות, כי זה הסוד להצלחה.
אתה נולדת למשפחה בפוזיציות מנהיגות?
אני בן לזוג הורים מאגרים שהגיעו מבגדד עיראק של היום כמובן. הם הגיעו ב-1950 לישראל. הורים שעברו משבר מאוד קשה, מתרבות אחת לתרבות שנייה, ואני בתור ילד שנולד בארץ ב-1960, והייעוד שלי במקור היה להיות איש מקצוע. וכשאני מגיע לכיתה ח' ושם אנחנו מתבקשים להתפצל לבתי ספר או עיוני או מקצועי, המנהלת מבקשת לרשום אותי לבית ספר מקצועי, כי בעצם זו הייתה הכשרה בבית ספר היסודי שלי.
ורק בשביל המאזינים שלנו שהם צעירים כמוני בערך, כשאתה אומר מקצועי, זה שם קוד לחינוך לא אקדמי.
נכון, הייעוד שלי היה במקור להיות או מוסכניק, או להיות נפח, או להיות מישהו שמתעסק בעולם החרטות. ואני למדתי חרטות בבית ספר יסודי, וזה היה הייעוד שלי. אמא שלי, שתזכה לחיים ארוכים, שנתנה לי אז את השיעור מנהיגות הראשון, הסבירה למנהלת שהבן שלה לא יכול להיות חרט, וכשהמנהלת שאלה למה, אז היא אמרה, יש לנו מספיק אחד בבית, זה אבא שלו, שהוא סבל, והבן שלנו לא יהיה חרט. מה הוא יהיה? היא אמרה, הוא יהיה פקיד בבנק. וזה החלום שאימא שלי הזרימה לי מגיל אפס, אתה תהיה יותר ממה שאבא שלך. ואז התחלתי להבין את משמעות המילה לחלום, שמותר לחלום, למרות שאתה נמצא בסיטואציה מאוד קשה בחיים שלך.
נראה שהצליח לה.
נראה שכן. ואני חושב שכשאנחנו, היום, כשאנחנו מסתכלים על עולם המנהיגות, כשאני מנהל משהו כמו מעל 30 שנה, אז אחד הדברים שאנחנו נדרשים להצליח, זה לא להפסיק לחלום. והנושא של החלום אומר, שאתה לא נדרש רק לחלום ולהגיד, אוקיי, מה אני אעשה כשאני אגדול, אלא מה אני עושה בעסק שלי עכשיו, מה הצעד הבא שאני חולם, איך אני חולם לפרוץ את העסק שלי. ושהחלום הזה הוא מתחיל בחלום פרטי, ואת החלום הזה אתה משתף את השותפים שלך, שהם העובדים שלך, את המנהל שלך, את הקולגות שלך, ואתה אומר, איך אנחנו הופכים את החלום הזה, את השאיפה הזאת, להפוך אותה למציאות, זאת בעצם המנהיגות עצמה.
עוד מעט ניגע בזה ואני אבקש ממך דוגמאות, אבל התחלת לספר שמאימא שלך למדת שמותר לחלום. אתה יכול לספר לי קצת על הבית שגדלת בו ועל איך ההורים התמודדו, אני מניח, אם הם עלו בשנות ה-50, עם ילד שנולד ב-1960, איך נראה הבית?
אני אתן לך שני סיפורים כדי שככה יסברו לך את האוזן איך אנחנו נראינו. א', לא הרגשנו, אני חייב להודות, עד שהגעתי לבית ספר תיכון, לא הרגשתי שום מצוקה, ולא הרגשתי שום הפליה, וחשבתי שהחיים האלה שאני חי בהם הם החיים הכי טובים שיש בעולם. נכון שמדי פעם אתה מגיע הביתה, ואתה מבקש שיקנו לך אופניים, אבא אומר, כן, בבקשה, לך תקנה אופניים. ואז אתה אומר, אבא, זה עולה כסף? הוא אומר, נכון, זה עולה כסף. ואתה אומר לו, אבא, יש לך כסף? הוא אומר, לי אין. לך יש? ואז אתה מבין שבתור ילד, אם אתה רוצה לקבל דברים או לקנות דברים, אתה מתבקש לעבוד אחר הצהריים. ואתה עובד במאפייה אחר הצהריים, ואתה עובד בשיעורים פרטיים אחר הצהריים. ואחד הדברים היפים שאני חושב שההורים שלי לימדו אותי, זה לא לקבל. אם אתה רוצה משהו, אתה אדון לעצמך. לא היה את המושג, אתה בא להורים ואתה מבקש משהו. אני חושב שזה משהו שהיום אני מסתכל על הדור הבא שלי, ואני מסתכל על הילדים שלי, ועל הילדים של האחים שלי, אז הם נמצאים בסיטואציה אחרת, אנחנו בקונטקסט אחר של החיים, אבל תמיד אני שואל את עצמי כאילו, בתור ילד, נכנסת הביתה, לא חלמת לבקש מאבא ומאמא כלום. אם רצית משהו, היית צריך להשיג אותו לבד.
אתה מצליח ליישם משהו מזה עם הילדים שלך?
כן, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים להעניק לילדים שלנו, זה שההצלחה שלהם בחיים היא יכולה לבוא רק מהם עצמם. זאת אומרת, הרצון שלהם הוא בעצם זה שיחולל ויניע את כל המערכת הזאת. ואני חושב שאחד הדברים שלנו היו פעם, זה השאיפה והרצון והנחישות להצליח, כי נולדנו בבתים מאוד קשים, לא רק אני, הרבה מאוד ילדים במקביל אליי, ואני חושב שמי שקיבל את ההחלטה שהוא יוצא מזה, ויוצא מזה בכל כוחו, ובדחיפה של ההורים שאומרים לך, אתה לא תהיה סבל כמו אבא, רק תחלוף את הסבלות, זה הכל, זה האתגר הקטן ששמים לך. אני אספר לך סיפור, אני הגעתי לבית ספר תיכון ברמת השרון ברוטברג, וכמובן הגעתי לבית ספר עיוני, כי אמא שלי לא הרשתה שאני אלמד בבית ספר מקצועי, ואז היו שם קשיים בלימודים שלי, ואני לא הצלחתי לעבור את הסמסטר הראשון בשלום, והמנהל אורי, זכרונו לברכה, קרא לי אמא שלי ואמר, אוקיי, אנחנו מבקשים שעשינו ניסיון, ואנחנו מבקשים שתעברי עם הבן שלך לבית ספר מקצועי. והיא אמרה בשום פנים ואופן לא, תן לי רשימת מורים פרטיים, והיא שחרה איתם בטרד אוף, היא בישלה להם, היא הכינה להם, היא נקטה להם, ואני במקרה, במקביל אני קיבלתי שיעורים פרטיים. ובאחד מאספות ההורים, כדי לספר לך את הפער, עמד לידי גיל עברי, גיל עברי זכרונו לברכה של חיל האוויר, אבא שלו, דוד עברי, לימים מפקד חיל האוויר, באותם ימים אני חושב שהוא מפקד טייסת או סגן מפקד חיל האוויר, אמא שלי ודוד עברי עומדים ביחד, ובעצם זו הייתה אספת הורים, זה היה הפער באותה תקופה. ואני זוכר שהיא אמרה לי, אז מה אם הוא טייס? גם אתה יכול. ושוב, אתה יושב במקום שאתה, היא לא נותנת לך להרגיש בכלל שום רגש נחיתות ושום אפליה, למרות שאתה בפער תאומי למול האחרים. ואני חושב שזה משהו שמדרבן אותנו בתור אנשים להצליח.
יש אנשים שכשהם מספרים על סיפור משפחתי שמתחיל בנקודה כזאת, יגיעו אליו או בהתרסה גדולה, או במבוכה. לפעמים אפילו באיזה הצנאה. אני מרגיש שאצלך זה לא, זה לא זה ולא זה, זה משהו אחר.
לא, אני לא חושב שאני מטריס על מה שהיה, ממש לא. אני נהניתי מכל רגע בילדות שלי. אני חושב שקיבלתי מתנה שנולדתי במקום שנולדתי, כי רק הבנתי כמה רחוק אני יכול לפרוץ, וכל צעד שעשיתי זה היה יותר טוב ממה שהייתי יום אתמול, אז אני חושב שזאת המתנה הכי גדולה, מה גם שלעולם לא כיתרנו, זאת אומרת, בבית אם כיתרת, ישר חטפת שתי סתירות, ואמרו לך מה אתה בוכה, כאילו, אז לא היית בסיטואציה שבכלל חשבת לקטר, כל הזמן רק חשבת קדימה, וכל פעם שאני זוכר שאמרנו, חבל שלא עשינו ככה, אז הסבירו לנו שזה לא חשוב ההיסטוריה, עכשיו בוא תתקדם קדימה, מה זה משנה מה עשית? הצלחת מעולה, לא הצלחת? אוקיי, אז מה?
מה מכל הדברים האלה הבאת איתך לעולם העסקי?
אני חושב שאחד הדברים הראשונים שהבאתי לעולם העסקי זה שלמדתי שכל אחד יכול להתפתח, ולא משנה מזה נקודת מוצא הוא מתחיל. ואני בתור דוגמה לעצמי, עם הנקודת מוצא הכי כמעט נחותה, הצלחתי להגיע לאן שהצלחתי להגיע, אני חושב שזה מעיד על זה שכל אחד מאיתנו יכול. ואין בכלל שאלה בדבר הזה. והדבר השני שלמדתי זה שכל אחד מאיתנו הוא עולם. האנשים שאתה מנהל הם עולם בפני עצמו, הקולגות שלך הם עולם בפני עצמו, גם המנהל שלך ישיר הוא עולם בפני עצמו, ואתה נדרש לתת להם הרבה מאוד מקום, הרבה מאוד כבוד, והרבה מאוד מקום להצליח. אתה לא יכול להצליח בלעדיהם, זאת קלישה, כולם אומרים אותה, גם אני אומר אותה עכשיו. המחיר שאנחנו נדרשים לשלם זה שאתה זז הצידה, אני בתור מנהל אמור לזוז הצידה, ולתת להם לנהל את העסק. אני בעצם תחשוב בתור מנכ״ל של חברת קרסברג. אני באתי בבוקר, והבוס שלי הקודם שאל אותי מה הייעוד שלך, שאתה מגיע לחברה. הייתה שאלה מאוד מטלטלת. מנכ״ל של חברת קרסברג מגיע כל בוקר לעבודה, בשמה הוא קם. הרי לבשל את הביר אני לא מבשל, ולהכין את הדוח הכספי אני לא מכין אותו, ואני לא משנה את הבירה מאשקלון במפשלה לחנויות מקולת. אז מה אני עושה בבוקר? בשמה אני בא בבוקר לעבודה? זו הייתה שאלה מאוד מטלטלת שלקח לי ימים, ממש שבועיים, לשבת עם עצמי ולהגיד, אוקיי, אז בשמה אתה בא? ואחד מהתובנות שהגעתי אליהם זה שאני בא בין היתר לארבעה התפקידים, אבל אחד התפקידים זה להכין את הדור הבא שינהל את העסק ולפתח את המנהלים. כי אני חושב שכסף אפשר לקנות בבנק, טכנולוגיה יש בנמצא הרבה מאוד על המדפים, וציוד, אתה יכול להיכנס לכל חנות ולקנות כל ציוד שהוא, אנשים, סלש מנהיגים, מאוד קשה לקנות בסופר. אתה בא לסופר, אתה שואל, הגיעו מנהיגים, הם אומרים, היום לא הגיע, תנסה מחר, אולי המשלוח הגיע מחר. וזה תפקיד של ראש המערכת לפתח את האנשים שלו. המחיר שהוא נדרש לשלם בעניין הזה, זה שהוא צריך להבין שהוא כבר לא ביכולת המקסימלית שלו מבחינת הידע. זאת אומרת, אני כבר לא יודע הכי טוב בעולם, ואני לא מבין הכי טוב בעולם, ואתה מנהל אנשים או מנהיג אנשים שהם יותר טובים ממך, וזה האתגר היותר גדול. זה אחד הדברים שאני חושב שעשיתי שם.
זה לא פוגע ביעילות? אם אני מתייחס לכל אחד מהעובדים כאילו עולם ומלואו, פתאום אני צריך לתת מקום ולזוז הצידה. אמנם במקומות שבהם המנהל הוא לא המקצוען הגדול ביותר, לא אלגוריתמאי הכי טוב או בשלן הבירה הכי טוב. אוקיי, תביא את האיש מקצוע הטוב ביותר, אבל במקצועות שאתה מחזיק את היכולת, איך מיישרים את הצורך לפתח ולגדל את כולם עם יעילות של הארגון?
אני אספר לך סיפור, אני הגעתי לשטראוס בתור סטודנט שסיים תואר שני במנהל עסקים, ובתור סטודנט שסיים מנהל עסקים, חשבתי שאני אלוף העולם, ואיך שאני אכתוב קורות חיים, אני מניח שישר יחטפו אותי, וזה לא היה ככה. ויום אחד אני כותב 10 מכתבים ל10 חברות פרטיות, שבעיתון ידיעות אחרונות הייתה כתבה מאוד גדולה, פרטי זה יפה, ומשפחת שטראוס, מיכל שטראוס מתקשר, המזכירה שלו, ומבקשת שאני אבוא לרעיון עבודה. אני מגיע לרעיון עבודה, אני מתחיל לעבוד במשפחת שטראוס, ואני מתחיל בתור מנהל מותג, במחלבה. אז שטראוס היא מחלבה מאוד קטנה, ממש קטנה, היא סדר גודל של 10-20% מהשוק, תלוי באיזה תתי קטגוריות אנחנו מדברים.
שטראוס בנהריה?
שטראוס בנהריה. זה לא טעם שטראוס של היום, שהיא שטראוס ענקית ואימפריה עצומה, אז שטראוס היא ממש ממש קטנה. האימפריה אז באותם ימים נקראת תנובה, היא אימה ופחד גדול מאוד בשוק. ושם אני מקבל את ההזדמנות שתוך 3 חודשים, אני הופך להיות מנהל שיווק של המחלבה, וכל זה ניתן לי כתוצאה מזה שמיכאל, בתור הבעלים, מחליט לאמר עליי. אני ניגש אליו ואני אומר לו שבמקביל לזה שאתה מחפש עכשיו מנהל שיווק, אני מוכן להתחיל לעבוד בתור מנהל שיווק, עד שתמצא. אם הצלחנו, נמשיך, אם לא, אני הולך הביתה. ומיכאל, אחרי 3 חודשים, מאפשר לי להיות מנהל שיווק, וזה היה השיעור הראשון שקיבלתי ממנו, על זה שהוא יכול להמר על אנשים ולאפשר להם, בתור סטודנט צעיר, הייתי, אתה יודע, בן 28.5, אני כבר מנהל שיווק בשטראוס, זה משהו שהוא לא יאמן, ואני קיבלתי החלטה שבאותו רגע, שאם לי הוא נתן את האפשרות להתפתח לידו, אני אתן את זה לאנשים שלי. ובתור מנהל שיווק, היו לי מנהלי מותגים שנתתי להם מקום. מקום זה אומר, הם באו מהרעיון. מקום זה אומר שהם עמדו בפרונט מול האנשים וניסו לדרבן את המקדמי מחירות ואת הנהגים לצאת ולמכור הרבה יותר. מקום זה אומר שאם יש דיון בחדר ואני הבכיר, לא אני מנהל אותו, מי שמנהל אותו זה מנהל המותג, כי הוא כרגע מנהל מותג כלשהו והוא בעצם הבעלים או המנהיג של החדר הזה. ושם למדנו בשטראוס משהו מאוד יפה שהמשפחה לימדה אותי, שאתה חייב לנהל את הבעלים. מה זאת אומרת לנהל את הבעלים? זאת אומרת, אתה לא יכול להיכנס למיכאל שטראוס ולשאול אותו, כן, על מה אתה רוצה לדבר איתי? אתה חייב לבוא עם האג'נדה פרטית שבה בעצם אומרת, איך אני מנהל את הזמן שיש לי איתך? מה אני שואל אותך? במה אני מתייעץ איתך? ובמה אני מבקש את האישור ממך? וכך היה עם האנשים שלי. אני חושב ש... אם אני היום עומד פה ככה ואומר לעצמי, אוקיי, איכות המנהיגות שלך מאיפה היא מגיעה, אז אני חושב ששליש מאמא שלי, שליש ממיכאל שטראוס, ועוד שליש מאוד בחור בשם רוני קובובסקי מקוקה קולה. דרך אגב, לימים שהגעתי לקוקה קולה וביקשתי ממנו את הרשות לנהל את עצמו, אז הוא שאלתי, מה זאת אומרת אתה מנהל אותי? אני המנהל שלך, לא? איך אתה הולך לנהל אותי בדיוק? וזה היה פער תרבויות בין משפחת שטראוס לבין משפחת קוקה קולה, איך מנהלים את המנהל.
קודם כל, חילקת לשלושה שלישים, הייתי... סתם כתפיסה מציע שתשאיר קצת מקום גם למה שהבאת מעצמך. אבל רגע, לפני שאנחנו צוללים לקוקה קולה, התקופה בשטראוס נשמעת לי תקופה מעצבת ומשפיעה מאוד. מה הייתה התחולה? מה עשית בה?
בשטראוס אני חושב שגם היום אני יכול להעיד על זה, זה אחד מבתי ספר לניהול ולמנהיגות או בית ספר לעסקים הטוב שיש במדינת ישראל. אולי הטוב השני, אולי הטוב הראשון, יש ויכוח. וכדי להמחיש את העניין, אנחנו מדברים על 1990. באלף הקודם, שטראוס מחלבה מאוד קטנה, נלחמת מול הענקים שנקראים תנובה ולאחר מכן טרה. ואני בתור מנהל שיווק ממש צעיר, בין 28-29, מקבל את כל הפריבילגיה לנהל את הפורטפוליו של המחלבה. שזה אומר להשיק מוצרים חדשים. ואני מוצא את עצמי בסיטואציה שאנחנו במרתון להשיק מותגים חדשים. ואנחנו משיקים את הגמדים. ואנחנו משיקים מוצר שנקרא סקי, שלימים היה נלחם בגבינה הלבנה של של תנובה. שזה בכלל מי מעיז להרים ראש ולהילחם במחלבה כל כך גדולה שקוראים לה תנובה. אבל מי שהיום מסתכל על המותג הזה שקוראים לו סקי, ישים לב שלא רשום שם גבינה לבנה. כמו שרשום בגבינה הלבנה של תנובה, רשום שם קרם גבינה. זה היה בעצם... הקטגוריה שפתחנו, פתחנו קטגוריה חדשה למול המתחרים אז שנקראים תנובה. אני חושב שלחולל שווקים חדשים ולמצוא יבשות חדשות, כמו למשל, לבוא ולהגיד, אנחנו מאוד חלשים בעולם היוגורטים, ובוא נפתח עכשיו יוגורט חדש, באותו שם דנונה, רק שנשדרג אותו, ונכניס לו חיידקים חיים שנקראים ביפידוס ואצידופולוס, שהם עושים לנו טוב במעיים ועוזרים לנו למערכת העיכול, והנה בעצם...
אני זוכר את זה מהפרסומות, זה היה הרעיון שלך?
זה לא הרעיון שלי, זה הרעיון שלנו. ואני חושב שמה שקרה שם, זה שפתאום אתה מגיע למדף, ואתה לא אוכל יוגורט לא טעים, מריר וחמוץ, אלא פתאום אתה יכול יוגורט יותר מיילד, יותר עדין, שבתוכו יש תחולה מדהימה, תחולה בריאותית, ואתה מגלה שבעצם כבשת עוד יבשה, שלא היית בתוכה.
אתה מצטרף גם לשטראוס בתקופה שבאופן כללי המשק הישראלי נפתח לגלובליזציה.
נכון.
איפה זה, האם זה משפיע על העבודה שם? או...
באותם ימים שאני מגיע לשטראוס, שטראוס מוכרת את החלק האחרון שלה למחלבות דנונה, והיא נשארת כחברה עצמאית, אבל יחד עם זה אנחנו נחשפים באמת לכל העולם.
דנונה היא חברה בינלאומית?
נכון. ומלווה אותנו בחור בשם יעקב גינטר, שהוא בעצם היה לימים הסמנכ"ל שיווק של דנונה העולמית, הוא מגיע פעם בחודשיים לארץ, ובתור גרמני יקה הוא מלמד אותנו איך עובדים. כי אנחנו בתור ישראלים היינו די ברדקיסטים, ושם למדנו את התורה שאומרת, רק רגע, יש תכנון. פתאום בשטראוס ישנו תכנון. למה? לעוד שנה, לעוד שנתיים, לעוד שלוש, לעוד חמש שנים. ואנחנו בתור מנהלים צעירים יושבים שם, ורושמים ומציגים במועצת המנהלים, מה הולך להיות בעוד חמש שנים. ושואלים אותנו, איך אתם יודעים? אז אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? ככה זה יהיה. ושבנינו את התחזית מחירות כל שנה, אז יש המון אסטרטגיות. בשטראוס באותם ימים האסטרטגיה הייתה, תרשום את המספר שאתה מאמין, זה מה שאתה תמכור. וכל זה בעצם מושפע מאלף דנונה העולמית, משולב עם המדיניות או האמונה שלנו בתור מנהלים בתוך שטראוס, ואני חושב שזה אפשר לנו לייצר מציאות חדשה שלא הייתה כדוגמתה.
אז עברנו תחנה ראשונה בקריירה שלך מיד אחרי האוניברסיטה בשטראוס, עם מערכת יחסים מאוד מיוחדת עם מיכאל.
נכון, מאוד.
וציינת, אמרת שהתחנה הבאה הייתה בקוקה-קולה.
כדי להיפרד משטראוס אתה חייב בקש רשות ממיכאל. אם לא ביקשת רשות, אז אתה במצב גרוע מאוד. עם כל האהבה שלי אליו זה האיש, אני בתור עובד שלו לשעבר, הוא חשב שאני הנכס שלו, אבל גם הרכוש שלו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיפרד ממשפחה הזו, אתה אמור בקש רשות.
ביקשת רשות?
ביקשתי רשות, והוא גם היה הממליץ הראשי שלי. אז שהגעתי לקוקה קולה, לרעיון עבודה, שאל אותי רוני קוברובסקי, מי ממליץ עליך? רשום פה שממליץ שלך זה מיכאל שטראוס. אמרתי כן, הוא אמר, אני יכול להתקשר? אמרתי כן, ובאמת, הוא התקשר. הוא קיבל את ההמלצות ממיכאל שטראוס. אני חושב שלעבור ממשפחת שטראוס של אותם ימים, אני לא יודע איך זה היום, זה מעבר מאוד לא פשוט, כי זה, עד היום זאת משפחה שאני מאוד אוהב אותה, עסק שאני מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא היה בית ספר מדהים. דרך אגב, אחת המתנות שאני ביקשתי שנפרדתי משטראוס, זה לאפשר לבת שלי להגיע לעבודה בשטראוס, ושאני בתור אבא שלה אממן לה משכורות של שנה. זו הייתה הבקשה שלי מאופרה שטראוס באותם ימים. זהו, אני מגיע לקוקה קולה.
הבת שלך יודעת?
הבת שלי יודעת, כן. היא כרגע מסיימת ללמוד. זה באמת אולי מעניין, אם אני אתקשר לאופרה שטראוס, אני אשאל אותה מה קורה עם זה. אם היא זוכרת. אני מגיע לקוקה קולה, ובקוקה קולה דרך אגב, היה לי מעבר מאוד קשה, כי בקוקה קולה הדעה הקדומה שלי הייתה שעושים פה אדפטציה. אין פה מה לעשות, זה לא כמו בשטראוס שאתה יכול לחולל מציאות חדשה, להביא מוצרים חדשים ולהמציא יבשות חדשות. ואתה מנהל מאוד צעיר שנותנים לך לעבוד לבד. צריך לזכור שבאותם ימים גם משפחת שטראוס אפשרה לך לעבוד, נתן לך את התחושה שכאילו אתה בעלים. אני קמתי בבוקר, רגשתי בתור עובד או בתור מנהל בשטראוס שהעסק הזה הוא שלי. אתה מגיע לקוקה קולה, זו תרבות אחרת לגמרי. תרבות מעורבת ישראלית-אמריקאית, אתה כמעט לא נושם ללא אישור, כל דבר שאתה זז, בטח בהתחלה הייתי אמור לבקש אישורים, ואני זוכר את הבקשה שלי מהנשיא שלי, מהמנהל שלי, באותם ימים הוא היה מנכ״ל קוקה קולה, שאני מבקש לנהל אותו, והוא לא הבין כל כך מה אני רוצה ממנו, ואני חושב שהדבר המרתק שהיה לי בקוקה קולה, זה גיליתי איש מדהים בשם רוני קובובסקי, שהוא לימים הפך להיות המנטור האישי שלי, ובאמת אני חייב לו הרבה מאוד מעולם העסקים ועולם המנהיגות שלי. אחד הדברים היפים שעשיתי שם, אני חושב, זה היה שבחודש הראשון ביקשתי למנות סגן, וההסכם שלי היה שאני, הסגן הזה אני מפתח אותו בחור בשם ארס פז, שאני מפתח אותו, מאמן אותו, כדי שיחליף אותי. ואז רוני שאל אותי, ואם, מה יקרה כשהוא יחליף אותך? אמרתי, אם תהיה עבודה אני אמשיך, אם לא אני אלך הביתה. וככה היה. אני חושב שזה היה אחד הדברים המדהימים שקרו בקוקה קולה, שאפשרו להכין את הדור הבא.
באיזה שנה התחלת שם?
ב-1999.
וזה כבר היה קוקה קולה שאנחנו מכירים, עם הפסטיבלים בדרום ועם...
הפסטיבל בדרום זה בדיוק הייתה המצאה שלנו. ושם עשינו משהו מאוד יפה, עמדתי מול מחלקת השיווק, היינו מחלקה שהתחלנו עם שני אנשים ו...
אני חושב שהשאלה לאנשים בני גילי, זה היה קינלי או פנטה?
כן, זה היה קינלי. קינלי שעברנו אז לפנטה, נכון. ומה שקרה זה שאני, כדי לתמרץ את העובדים או את המנהלים באגף השיווק, זה היה אתגר מאוד קשה, כי כשעמדתי בשטראוס, אז עמדתי ואמרתי, כשאנחנו נסתובב בסופרמרקט בתור אבא, אמא, בתור סבא וסבתא, נוכל לתלים הנכדים ולהגיד גם מדהים זה אנחנו, סקי זה אנחנו, דנונה זה אנחנו. ומה נגיד כשנעבוד בקוקה קולה, שעשינו זה מסע פרסום כלשהו, והנה אלוהים סידר לי את קוקה קולה, והייתי באמת בדילמה, מה אנחנו מייצרים חדש לעולם? אמרנו בוא נלמד את הגויים, ועשינו שני דברים נורא מרתקים. אחד זה שהקמנו מחלקה שנקראת רד מרקטינג, שהיא הייתה הראשונה שהוקמה בישראל, שבעצם עשתה פעילות שיווקית בנקודת המחירה.
טרייד מרקטינג?
טרייד מרקטינג. ואז קיבלת מסע פרסום שפגשת אותו בעיתונות או בטלוויזיה באותם ימים, דיגיטל הזה היה רק בתחילתו, וכשהגעת לסופרמרקט, נפגשת עם המותג הזה שנקרא קוקה קולה בשש, שבע, שמונה פעמים.
ספר לי קצת על זה, איך זה נראה.
ואז בעצם אתה פוגש את קוקה קולה לא רק במדף הסופר שיש לו שלוש קומות, אלא אתה פוגש את קוקה קולה גם עם הפיצוחים. יש מבצע, פיצוחים וקוקה קולה. אתה פוגש את קוקה קולה בבשר, אתה פוגש את קוקה קולה עם הבייגלה. וככה אתה פוגש את קוקה קולה בהרבה מאוד מקומות, זה נקרא אינסידנט, ואותם אינסידנטים האלה מתישהו מאפשרים לך להגיד, וואו, זה נורא מעניין, אני אקנה קוקה קולה עם בייגל, ואני אביא את זה הביתה, שאולי קודם לא חשבת לקנות קוקה קולה, וזו הייתה מהפכה מאוד גדולה, שאני זוכר שהייתה עלייה מאטלנטה, אטלנטה זאת עיר הבירה של קוקה קולה, המטה של קוקה קולה ישב שם, הם באו ללמוד מה אנחנו עשינו, והדבר השני שעשינו עם משרד הפרסום דחף, עם בחור בשם אורן ז'ורבין, שאני מאוד מעריך, הוא הבעלים והמנכ״ל של המשרד הזה, אמרנו בוא נייצר משהו שאנחנו לא רוצים לעשות רק אדפטציה. ואז הגיע הקמפיין הסנסורי, שבעצם אומר לא רק להציג את קוקה קולה בתור חבר'ה צעירים, אלא להציג את קוקה קולה מהצד הפונקציונלי שלה, מהצד הסנסורי שלה, עם המזיגה, עם הרע של המזיגה, עם הבועות. וזה אני חושב גם עשה מהפכה גדולה מאוד, והמהפכה השלישית זה מה שאתה דיברת, כפר המוזיקה. כפר המוזיקה בעצם בחוף פלמחים או זיקים, זה עשה, לא זיקים, סליחה, פלמחים,
לא?
ניצנים, נכון, עשה מהפכה מאוד גדולה, שבעצם אנחנו עשינו מה שנקרא קשר בלתי אמצעי עם הצרכנים שלנו. יכלנו לפגוש אותם, לנגוע בהם, הם יכלו לראות אותנו, להחוש אותנו, וזה משהו שרק מותג בשם קוקה קולה יכול לעשות.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות תרמיל ומקל, המארגנת טיולים, אירועים וימי גיבוש לחברות, וטיולים ברחבי ישראל לאורחים חשובים מחוץ לארץ. לכל חברה יש את יום הכיף המיתולוגי. האירוע הוא שכולם זוכרים ומדברים עליו. המסעדה עם הסטייקים המעולים, המדריך שיודע לספר סיפורים מדהימים, האלפקה שירקה על המנכ״ל, אתם יודעים דברים שלא שוכחים. בתרמיל ומקל יודעים להרים אירוע שידברו עליו בחברה עוד המון זמן. אלעד ונעמי בר אילן, שהקימו את תרמיל ומקל, ייצרו עבורכם אירוע מושקע, חווייתי, מפנק, עם הדרכה איכותית ויחס אישי. ואם אורח חשוב מגיע מחוץ לארץ, תרמיל ומקל יארגנו עבורכם טיול ברחבי ישראל שישאיר רושם נפלא. אה, מיסטר צ'אנזיאן, how wonderful to meet you. Come here, please. צרו קשר עם אלעד ונעמי, ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה, והאירוע הבא שלכם יהיה פשוט מושלם. בקרו ב-tvmisrael.co.il, או הקליקו על הבאנר של תרמיל ומקל באתר של עושים היסטוריה. Oh, Mr. Tanzian, oh, I'm so very sorry. Bad alpaca, bad alpaca. Oh, Mr. Ziang, I'm so sorry.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
נשמע שהמעבר משטראוס לקוקה קולה הוא כמעט הגירה, הוא שינוי תרבות.
נכון.
נשמע ש... אני נותן את הפרשנות שלי כמובן, אבל נשמע שממיכאל לקחת איזושהי יכולת להנהיג משפחה ולהסתכל על העולם כדמות מרכזית בתוכו, ואת זה לקחת לתוך תרבות חדשה שהיגרת אליה, קורפוריישן אמריקאי עם נציגות ישראלית, ויישמת בתוכו את הדברים שפגשו את רוני עם אישיות אחרת ועם טמפרמנט אחר, אני מעריך.
תזכור שאני מגיע ממשפחה או מחברה שמלמדת אותי שמנהיגות זה המפתח להצלחה, שמנהיגות שייכת לכל אחד מאיתנו, ושאתה חייב לפתח את כושר המנהיגות שלך כל הזמן. ומצפים ממך להניע מהלכים חדשניים וליזום, ומצפים ממך להתווכח עם הבעלים, ומי שלא התווכח עם מיכאל שטראוס, אז הוא נחשב כאדם שהוא די חלש, כי לימדו אותך להתווכח עם הבעלים, לא, שאתה לא צריך לקבל את כל מה שהבעלים אומרים.
ואז אתה מגיע עם זה לקורפוריישן אמריקאי, לתרבות ש...
כן, שם...
היררכית בדרכה?
היררכית מאוד, ושם בדרך כלל לא תמיד מתווכחים עם הבעלים, ולא תמיד רבים איתו, ולא תמיד לא מסכימים איתו, וזה די שמרני, מאוד שמרני, הייתי אומר באותה תקופה, עד כדי כך ש... שלמשל, שהתבקשתי לעשות תחזיות, אז שאלו אותי על פי איזה מודל אני עובד. אמרתי, מה זאת אומרת? אמרו, ספר לנו, אחורה. אמרתי, מה זה משנה מה מאחרנו אחורה? הכי חשוב מה נמכור קדימה. אמרו, לא, 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 לא. תחזיות קדימה, כותבים על סמך אחורה. וזה נורא הצחיק אותי, כי בשטראוס לא כתבנו תחזית קדימה על סמך אחורה. חשבת שתמכור מיליון יחידות מילקי, ובדרך כלל די פגעת. ומה זה משנה מה מאחרת אחורה? ובקוקה קולה זה היה מאוד קשה, הייתי צריך לשכנע אותם שככה לא עובדים, והם היו ממש בטראומה למולי, אמרו, מי זה המנהל שיווק שהגיע אלינו, זה לא בדיוק האיש שחשבנו שהוא נכון להגיע, ולאט לאט התחלנו לעבוד על תוכניות של שנה, שנתיים, שלוש קדימה. אני חושב שאחד הדברים היפים שעשינו בקוקה קולה, זה גם את סיפור האסטרטגיה מול חברה בינלאומית, ששם אני חושב שרוני בתור אסטרטג מאוד חזק, לימד אותנו איך חושבים אסטרטגיה, לא רק אסטרטגיה מקומית, אלא אסטרטגיה גם בינלאומית, שאת זה בשטראוס לא היה לי, ופה אני חושב שקיבלתי שיעור מאלף בעניין הזה. ולקח המון זמן, אני חושב, להבין שאנחנו נדרשים לפתח את המנהלים שלנו בקוקה קולה, היום זה נשמע מאוד ברור שכל מנהל בקוקה קולה נדרש לפתח את עצמו, נדרש לפתח את האנשים שלו. היום משפט כמו למשל שהעובד בוחר את המנהל שלו ולא המנהל בוחר את העובד שלו, שנראה כל כך טבעי, אך טבעי בקוקה קולה לפני 10 שנים הוא היה מאוד חריג, ומה זאת אומרת? אני המנהל, אני בוחר בך.
זה מצטרף למגמה בעולם ולדור של מועסקים, דור ה-Y ועכשיו דור ה-Z, ש... המקום של מקום העבודה בחיים שלהם שונה ממה שהתרגלנו לחשוב.
נכון, זה גם נכון שיש עכשיו את דור הוואי שהוא חושב שמקום העבודה שלו ומקום המשפחה שלו זה בשילוב שונה. למשל, אני עבדתי מהבוקר עד הלילה והמשפחה שלי זזה הצידה לצערי הרב. היום אני חושב, המנהלים הצעירים חושבים יותר נכון ויודעים לשלם משפחה ובית, אבל מה שקרה, שאני לא הרשיתי לעצמי להרער על המנהיגות של המנהל שלי. במקרה, היו לי שני מנהיגים ש... ממש היו מנהיגים, אבל היו מנהלים אחרים, קולגות שלי, שהמנהלים שלהם לא היו ממש מנהיגים, אבל הם נאלצו לקבל אותם. היום החבר'ה הצעירים יכולים לומר בכל רם, תשמע, אני לא מקבל את המנהל שלי. כי הוא לא ממש מנהיג, הוא לא באמת יודע לראות קדימה, הוא לא באמת יודע להשפיע, הוא באמת לא נכנס עם אנרגיות חיוביות לתוך החדר, ולאן אני הולך איתו.
איך אתה רואה היום את כל העולם הזה? קוקה קולה בישראל, אני מניח שאנחנו נקודה מאוד קטנה על המפה שלהם, של קוקה קולה העולמית, אבל עדיין אנחנו, אני חושב שקוקה קולה מחזיקה את כל השוק, פלוס מינוס. יש מעט מופעים, עכשיו היה איזשהו מותג פרטי שניסה לצוץ, נכון?
נכון, יש מותג פרטי שהרשת מנסה להכניס אותו. אני חושב שמה שקורה בקוקה קולה בישראל זו תופעה מאוד נדירה. בעולם יש חלוקה די ממוצעת בין פפסי לבין קוקה קולה. בארץ זה לא קורה. בארץ זה לא קורה כי אני חושב שקוקה קולה עשתה אחד מהלכים אסטרטגיים נכונים מאוד, אבל בעיקר לקוקה קולה יש מנהיגות מנצחת שאולי בצד השני המנהיגות אז לא הייתה מנצחת. היום דרך אגב, אני חושב שגם בטמפו וגם בחברות האחרות, אנחנו מתחילים לראות שהאיזון הזה או המאזן אימה הזה מתחיל טיפה להשתנות. אני אומר את זה אחד, לא מתוך נתונים, אלא רק בתור צרכן שרואה שפתאום, כשהייתי נכנס לסופרמרקט, אנשים היו לוקחים רק קוקולה, פתאום נראה אנשים לוקחים גם דברים אחרים. אז אני מניח שהמאזן הזה משתנה.
אתה חושב שהמותגים הפרטיים של הרשתות משחקים תפקיד? זה תמיד מעסיק אותי. יש כאלה שתפסו, אני חושב שהמותגים של סופרפארם תפסו יחסית טוב, ובמוצרי מזון קשה לי לחשוב על דוגמה שבה מותג פרטי זול מצליח להוות תחרות אמיתית למותג בינלאומי עם שם גדול.
כשאנחנו קונים מותג, גם אז וגם היום אני חושב, אתה לא קונה את הפרודקט שלו, את המוצר שלו. אתה לא שותה קוקה קולה בעיניים עצומות. אתה לוקח את הבקבוק, כמו שאתה לוקח בקבוק בירה, ואתה מסתכל עליו, ואתה נוגע בו, ואתה מוזג אותו לקוס, ואתה שותה. זה טקס שאתה עושה אותו לעצמך באופן פרטי, או בבית, או בחוץ, או בבית קפה, או בפאב. ולכן, שם המותג והתדמית שהוא משדר לך, היא דרמטית לחיים שלך.
אתה מכיר את השאלה בפאבים מסוימים של המלצריות, בחצי התנצלות. פפסי זה בסדר?
נכון, נכון. זה תקלה מאוד קשה. לפפסי כמובן, וזה אומר שהם לא הצליחו לשכנע את המלצריות להאמין במותג הזה. אבל כן, אנחנו היום לא קונים, אני חושב שישנם מוצרים שאנחנו קונים אותם רק בתור מוצר. כשאתה קונה סוכר, אז אם זה פרייבט לבל או זה של חברת סוגת, אני מניח שבחלקנו, אני בתור משה קטן לי זה לא משנה. אבל כשאני הולך לשתות בירה בפאב, זה מאוד חשוב לי שאתה תראה שאני שותה גינס. גם אם אולי אני לא כל כך אוהב גינס.
יש פה הבדל משמעותי בין בירה לקולה בגלל כמות ההיצע בשוק ומורכבות יצירת המותגים, אבל אם הזכרת, בואו נדבר על התפקיד הבא. באיזה שנה הגעת לעסוק בבירות?
אני מגיע להיות מנכ"ל מבשלות בירה ישראל בשנת 2008, וזה חלום שאני חולם אותו מהרגע שאני מגיע לקוקה קולה, להיות המנכ"ל של הבירה.
זו אותה חברה?
זו אותה חברה. קבוצת קוקה קולה יש לה מספר חברות בנות בארץ. פריגת, קרסברג, טרה, יין תבור.
מה שכתוב למטה החברה המרכזית.
ועוד שלוש חברות בינלאומיות שיושבות ברומניה, בטורקיה. ומעל כולם נמצאת כמובן משפחת ורטיים. מוזי בראשם, זכרונו לברכה. ואני חושב שבעולם הבירה יש משהו מאוד מרתק. בעולם הבירה באותם ימים נחשב לעולם שהוא שייך רק לעולם הפאבים. ואיפה אנחנו מוצאים את עצמנו שותים בירה? בעיקר או בפאב או בבית. אבל בפאב הצריכה היא צריכה שיש בה הרבה מאוד נראות. אני שותה את הבירה שלי, אתה שותה את הבירה שלך, אנחנו מדברים. ובאחד מהאתגרים שלקחנו על עצמנו אז, זה להגדיל את שוק הבירה במדינת ישראל. זה אתגר מאוד קשה, כי צריכת הבירה במדינת ישראל יחסית היא מאוד נמוכה בהשוואה למה שקורה בעולם. עד כדי כך היא נמוכה שהיא כבר יציבה משהו כמו 10 שנים. ואז אנחנו עולים על איזשהו רעיון מאוד קטן, שאומר, בוא נפתח את עולם הבירה, אפפו מגזר חרדי, גם למגזר החרדי. ואיך נשכנע את המגזר החרדי לשתות בירה? כי מגזר החרדי בעיקרו שותה יין. ומי ששותה בירה זה אנשים יחסית נחותים. ככה הם תפסו את עולם המשקעות של הבירה.
לא ידעתי את ההבדל הזה.
ואז אנחנו מגלים שהראש והרמב״ם אומרים שבירה ששמה ביהדות שחר היא מאוד בריאה. למה? כי בבירה יש פוליפנולים, לא עלינו כנגד כל המחלות הרעות. ואתה לא יכול לבוא לבית מרקחת ולבקש פוליפנולים. אתה יכול לקבל את זה או במיץ רימונים, או בשמן זית, או בשום, או ביין אדום, או בבירה. והנה להפתעת כולנו, אנשים מתחילים להבין שבירה זה דבר משקה מאוד בריא, זאת אומרת, הוא גם טעים, הוא גם בריא. והיה שם אתגר ניהולי או מנהיגותי מאוד לא פשוט, כי אם אתה שותה יותר מדי בירה, אז יש לך גם תקלה. ואז יש הבדל כחוט השערה בין להפוך את הבירה למשקה שהוא מזין, טעים ואלוהי, לבין משקה מזיק שאתה עולה לרכב ונוהג. וזו הייתה הדילמה מאוד קשה שלנו בתור הנהלת הבירה, איך אנחנו מובילים כזה תהליך. אז מצד אחד עודדנו את האנשים לשתות בירה, ומצד שני, וידינו ועודדנו את ההורים ואת הילדים שמתחת לגיל 18 לא לשתות בירה, ואם אתה שותה בירה אז לא נוהג, עם כל הקמפיינים שאם אתה שותה אתה לא נוהג.
אתה נכנסת בעצם כמנכ״ל של מבשלות הבירה?
נכון.
ואיזה בירות יש שם שאני מכיר?
אתה מכיר את קרסברג,
כן.
אתה מכיר את טוברוג, את גינס, את ויינשטפן.
שהן מיובאות אני מניח.
את לף. אתה מכיר את בירת קלקני ואתה מכיר את סטלה. סטלה מיוצרת בארץ, טוברוג מיוצרת בארץ, קרסברג מיוצרת בארץ. כל השאר מיובא. וזה מגוון בירת, מגוון בירות מאוד רחב. דרך אגב, בארץ, במדינת ישראל הקטנה, השוק הקטן הזה מכיל מעל 250 מותגי בירה.
איך זה קרה?
אני חושב שדבר ראשון זה שבירה זה משקה מאוד ותיק. הוא נמצא באזור שלנו מעל 3,000 שנה. המצרים התחילו איתו. וזה בסך הכל משקה שאתה לוקח שעורה, מציס אותה, והנה יש לך משקה. זה משקה מאוד פשוט. אין פה שום הייטק. אז הוא היה קיים מימים ימימה.
אתה צריך לעשות משהו עם לטט.
נכון.
מה זה לטט?
ואני כבר אסביר מה זה לטט. ואז מה שקורה זה עוד דבר, זה שאנחנו מבינים שבעולם הבירה, המשקה לייצר בירה או לבשל בירה זה דבר מאוד פשוט. והמגוון מתחיל להדליק את חובבי הבירה במדינת ישראל. כמו שיש הרבה מאוד יננים קטנים, מתחילים לקום הרבה מאוד מבשלות קטנות ומבשות בבית, ואתה גם מבין שיש דרישה לכל מיני משקאות בירה או מבשלות בירה מאוד קטנות. גם החבר'ה מבינים שמדובר במשקה שמרוויחים בו הרבה מאוד כסף, וזאת הסיבה שיש הרבה מאוד יבוא שמגיע מהעולם לארץ.
בעניין הזה, מאוד מעניין אותי לדבר אגב על מבשלות בוטיק, אני חושב שתקן אותי אם אני טועה, זה גם מקצוע שקצת יותר קל להצליח בו מאשר הכנת יין. יקב בוטיק יעמוד גם מול פער זמנים גדול בין העבודה לתוצר, גם מול ביקורת מאוד מאוד חריפה על כל מרכיב באיכות, ועוד שבירה היא בירה.
בירה יש בה את הפשטות, זה היפה שיש בבירה, זה משקה מאוד פשוט, מאוד טעים, מאוד מזין לגוף שלנו, ומאוד קל להכין אותו. אתה לוקח גרעיני שעורה ואתה קולה אותם, זה בעצם הלטט, ולאחר מכן אתה מתחיל לבשל אותו.
הלטט הוא גרעיני השעורה הכלואים?
נכון, אתה מתחיל לבשל. עכשיו, תוך כדי שאתה מבשל, אתה מוסיף את החומר שבעצם שומר על הבירה, או נותן לה את הטעם המריר, מה שקוראים בצמח הקשות. והנה לך, אחרי משהו כמו בין 15 ל-18 יום, תלוי סוג הבירה, אחרי שגמרת לבשל אותה, אתה נותן לה ליצוס, ויש לך בירה אחרי 18 יום. וזה משהו מאוד פשוט, שבעצם הרבה מאוד אנשים מבשלים או בישלו בירה. יש לנו סיפור מאוד מרתק על הבירה שנקראת גינס. הרי הבירה הזאת היא בירה שרופה, אם אתה חושב על זה, היא מזכירה מאוד אספרסו כזה. היא בירה למתקדמים בחומר, ככה קוראים לזה בעגה המקצועית. ומה שקרה הסיפור היה, זה שאותו גינס, שחימם את השעורה או שם אותה על הפלטה והתחיל
לקלוט
אותה, תודה, שכח וחזר וגילה שהבירה שרופה, ואשתו אמרה לו, אין שום פנים, אתה לא זורק לי שום דבר, תעשה מזה בירה, מה שלא יהיה יהיה. אז הוא אמר, איך נמכור אותה? אז האגדה אומרת שהיא אמרה לו, בוא נקרא לה בשם שלנו האמיתי גינס ונמכור אותה במחיר פי שתיים, נגיד זאת בירה מאוד מיוחדת. ולימים ככה נולדה הבירה גינס, שאנחנו קולים יתר על המידה את השעורה.
אפרופו מותגים, כן.
אפרופו מותגים.
אגב, דיברת קודם על זה שמדובר במוצר עם מתח רווחים גבוה ועם ייצור די פשוט. היה איזשהו תיקון מיסוי לאחרונה שקצת שינה את זה.
נכון, נכון.
הפך את הבירה הישראלית ליקרה במיוחד.
אבל יחד עם זה, אם אתה מסתכל בתעשיית המזון, תעשיית המזון היא עם תעשייה מאוד באחוזים, היא די ממוצעת ועם רווחים מאוד נמוכים. אני חושב שבירות זה תעשייה שבה מרוויחים יחסית מעל הממוצע. זה קורה בארץ, זה קורה בעולם. אין שום הסבר מתמטי אחר לעובדה שיש פה כל כך הרבה מותגי בירה שמגיעים לארץ.
אתה נמצא כמנהל כבר בתפקיד בכיר שני בחברה המרכזית למשקאות קלים, ואז יש מיזוג בין החברה לבין טרה.
נכון.
שהיא מחלבות טרה, מה שפעם היו לא רחוק מפה בתל אביב, היום לא יודע איפה הם נמצאים, אחד המתחרים הגדולים של המעסיק הקודם שלך.
נכון.
איך זה קורה ואיפה זה תופס אותך?
טרה זה סיפור נורא מרתק. אז אני באותם ימים סגן נשיא לשיווק ופיתוח עסקים, ואחת מהמשימות שמוטלת עלינו בצוות זה לחפש עסקים חדשים. ואנחנו כמובן מתעניינים...
בחברה המרכזית.
בחברה המרכזית. וכמובן אנחנו מתעניינים בהרבה תחומים. בין היתר, אנחנו מבקשים להקים באותם ימים קו משקעות על בסיס חלב. משקה חלב בטעמים או משקה חלב עם תוצדה או עם תפוזים או עם... פרי אחר.
שזה עולם שהיה קיים אז בשוק הישראלי או לא?
כמעט ולא. בעולם היה קיים משקה דומה שהוא היה על בסיס חלבוני מי גבינה, הוא היה בעיקר מיועד לספורטאים. וזה נובע מהעובדה שאנחנו אלופי העולם בעולם המשקאות, ואנחנו מבקשים להרחיב את סל המשקאות שלנו. יש לנו מקררים, לקבוצת קוקה קולה יש מקרים בכל פינה, אנחנו מגיעים באותם ימים לקרוב ל-20 אלף נקודות מחירה במדינת ישראל, שזה משהו מטורף, זה פי שתיים ממה ששטראוס היום מגיע למשל, כדי לסבר את האוזן. אנחנו מבקשים להקים קו כזה של משקאות חלב, משקאות שוקו, אולי משקאות פירות וכולי. ואנחנו יוצרים קשר עם תנובה, ויוצרים קשר עם שטראוס, ושמים להם על השולחן את החלום שלנו. אנחנו רוצים להקים קו משקאות משותף איתכם, אתם תייצרו לנו, ואנחנו נשווק ונפיץ על המסעיות שלנו. אני הגעתי לשטראוס, אני הגעתי לתנובה, למנכ״ל תנובה. מנכ״ל תנובה ומנהלת השיווק דחו אותנו על הסף. רוני, הבוס שלי, הלך לשטראוס, וגם אותו דחו על הסף. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נצא לעולם ונקים את הקו הזה לבד. ואכן התחילו תוכניות. קראנו למהנדסים שלנו, התחלנו להקים תוכניות, קטנו תוכנית עסקית, אנחנו רוצים להקים קו במדינת ישראל. ויצאנו לעולם לחפש מחלבות שנוכל לקבל מהם גם ידע, ואולי גם את המותג שלהם. ובאחד מהימים שאנחנו מתכננים להקים קו, אנחנו מקבלים טלפון מבחורה בשם טובה, שהיא הנכדה לאחד ממייסדים של טרה, דוקטור טובה, רופאת שיניים ברעננה. היא אומרת לי, תגיד, שמעתי שאתם מתעניינים במוצרי חלב, ואולי בא לכם להתעניין בטרה? אני אומר לה, טרה, אני עכשיו בוגר שטראוס, טרה בשבילי זה סוף העולם ימינה, מי קונה טרה? ואני אומר, ממש לא. בני בא לספר את זה לרוני, ואני אומר לרוני, תשמע, כרגע טובה התקשרה, והיא אומרת שטרה מיועדת למכירה, מעוניין למכירה. הוא אומר, מעולה, בוא ניסה לראות. אני אומרת לו, מה מעולה? הוא אומר, לא, מעולה, בוא ניסה לראות. זהו, כל השאר היסטוריה, ככה טרה נקטטה. כשאתה חושב על זה מבחינה אסטרטגית, ומלמדים אותנו אסטרטגיה, אז אומרים, בוא נכתוב לעצמנו מה החזון או החלום שאנחנו רוצים לראות בעוד 5 שנים, בוא נתגלגל אחורה עם מטרות, יעדים, לוח גנט, ונרשום את כל התהליך האסטרטגי שבו אנחנו רוצים לעבוד עד שנשיג את המטרה, אבל אסטרטגיה זה גם הזדמנויות שאתה אמור לנצל תוך כדי תנועה. וזה מה שקרה בטרה. זאת הייתה הזדמנות, שקמה או נולדה, או מישהו חשף אותנו בפנינו, מישהו חשף אותה בפנינו, וככה טרה נקנתה. דרך אגב, טרה בהתחלה היא חברה מאוד כושלת, ולא מצליחה, יש לה תדמית מאוד קשה. אני חושב שבטרה כרגע עשו מהפכה מאוד גדולה על זה, אחד שהם חברו לחברת מולר הגרמנית, ושתיים שהם בנו מפעל חדש בדרום בנתיבות, ואני חושב שטרה היום היא אחד מהשחקנים היותר משמעותיים בשוק בתעשיית החלב.
החבירה הזאת נעשתה אחרי הרכישה?
כן, נכון.
איפה המהלך הזה שאתה הובלת פגש, אם פגש את הקשר עם שטראוס ועם מיכאל?
אני פגש את מיכאל 2-3 בשנה, בתור אחד שאני ממש אוהב אותו, רק לפני שבוע הייתי אצלו, ובימים הראשונים, אולי אפילו בשנה או שנתיים הראשונים, כל הזמן היה עצבני ושאלתי, למה קניתם את טרה? מה זה שטויות האלה? מה אתם דבילים? במילים עדינות, הוא משתמש במילים יותר נחמדות, והוא לא הבין את זה. ואני חושב שמה שלא הבינו במשפחת שטראוס, זה שיש אורך רוח מאוד גדול למשפחת ורטיים. וזה מאוד כואב להפסיד כסף. אבל יש גם סבלנות ואורך רוח, שהמתחרים לא צפו שטרה תחזיק מעמד כל כך, כי כמה שנים אפשר להפסיד, והנה עוד רגע סוגרים ועוד רגע סוגרים. אבל משפחת ורטהיים, משפחה עם רוח וראייה חזונית קדימה, והם היו מוכנים לספוג את כל ההפסדים בתחילת הדרך, ואני חושב שהיום טרה נמצאת בסיטואציה מדהימה למול המתחרות שלה, תנובה ושטראוס.
אנחנו עוברים ככה כמעט כרונולוגית לאורך הקריירה שלך, דיברנו על סיום הלימודים ועל התפקיד הראשון בשטראוס ועל התפקיד הניהולי בקוקה קולה ועל התפקיד הניהולי במבשלות הבירה. כמו שאתה רואה את מסלול החיים הזה, אם היית צריך להסביר למישהו שפונה אליך לעצה, מה הם הגורמים להצלחה או מה המאפיינים של ההתנהלות שלך שאתה יכול לסמן? שמובילים לסדרת התוצאות החיוביות הזה.
אני חושב שיש הרבה מאוד גורמים, בין היתר גם מזל, אבל הגורם הכי משמעותי שאני חושב שנתן לי את הזכות להיות בתוך הצוותים המנצחים, גם בשטראוס וגם בקוקה קולה וגם בקרסברג, זה סיפור המנהיגות. סיפור המנהיגות שנמצא בתוכי, ושאני מפתח אותו ולומד אותו עד היום, ובעיקר בעיקר זה המנהיגים שהיו לידי. לידי זה אומר המנהלים שלי, זה אומר הקולגות שלי, ובעיקר בעיקר האנשים שלי. כי מי שעושה בסוף את העבודה, זה האנשים שלנו. וברגע שאתה מתייחס לאנשים שלך ככל אחד מהם עולם ומלואו, וכל אחד מהם הוא בתור מנהיג פוטנציאלי, ואתה נדרש לפתח אותו, והוא מבין ומרגיש שזה מה שאתה עושה בשבילו, והוא מבין שאתה באמת מתאבד בשבילו, אתה בתור המנהל שלו, אני חושב שהתפוקה והמוטיבציה והשמחת חיים של העובדים שלך, היא לאין ערוך גדולה יותר, וזה בעצם גורם ההצלחה, כי עובד יכול להעלות אותך ולהוריד אותך.
אפשר בכלל לפתח מנהיגות באנשים, או שזה או נמצא שם או לא?
יש ויכוח גדול מאוד בעולם האקדמיה וגם בעולם העסקים במסגרת הדוקטורט שאני עכשיו עושה, זאת שאלה שאני שואל את האנשים. אני מאמין שמנהיגות זה משהו שניתן לפתח אותו. זה לא משהו שהוא מתת אל. יש מעטים מאיתנו שקיבלו את זה בתור מתת אל. אני לא קיבלתי את זה. וניתן ללמוד את זה, ניתן לפתח את זה, ובעיקר בעיקר ניתן להתנסות בזה. מה שלי הייתה הזכות, שחוויתי גם הצלחות וגם כישלונות שהם זה שעיצבו אותי בתור מנהיג של היום, ומי שאפשר לי את זה זה המנהלים שלי. וזה מה שאני מאפשר לאנשים שלי. זאת אומרת, אתה בתור מנהל שרוצה להיות מנהיג, אתה חייב לאפשר את המקום לאנשים שלך גם להיכשל. וזה אומר שאתה משלם על הכישלון שלהם. אתה חוטף כדי שהם יוכלו להתפתח יותר טוב.
אתה יכול לתת לי דוגמה למשהו שניסית לעשות ולא עבד?
יש מוצר בשטראוס שקראו לו באותם ימים שהיה קלה. זה מוצר שיש לו שכבת פרי למטה, עם סיריאלס, לאחר מכן ישנו יוגורט מוקצף, וזה המוצר, שתי שכבות. ואני מגיע לשטראוס, אני חושב שאני בן שנה אז, בן 30, מנהל שיווק מאוד צעיר, ואני חושב שמדובר במוצר מדהים שאני רוצה להפיץ אותו החוצה. עשיתי טעימות בתוך הבית, זה אומר, נתתי למיכל שטראוס לטעום, הוא אמר שזה טעים, אז נרגעתי, הכל היה בסדר. נתתי לעוד 3-4 אנשים, אמרו שזה נראה להם בסדר, ואני מתחיל להשיק את המוצר. אני אפילו נכנס למדור ברשת בית של אותם ימים שנקרא שעה קלה על כלכלה, ואני מספר להם על המוצר הנפלא, וזה מותג נפלא, ויש מסע פרסום, ואנחנו מכנסים באותם ימים, את כל מקדמי המחירות ואת כל חטיבת המחירות לגני התערוכה, ועושים טקס גדול מאוד וארוחת ערב, ואני עולה לבמה ומדבר, כאילו שמדובר ביציאת מצרים עכשיו, הולך להיות השקה סוף הדרך. והמוצר מצליח, חודש ראשון, מצליח חודש שני, חודש שלישי, חודש רביעי, המוצר נעצר, חודש חמישי, מבקשים מאיתנו לבוא לאסוף את כל השאריות שיש בסופרמרקטים, ומכריזים עליו כישלון אחד גמור. ויש תחקיר, בתחקיר נכנסים, ואתה מספר במה נכשלת. ואתה אומר, למה נכשלת? ואז יושב שם מיכאל בתחקיר הזה, שהוא הבעלים והמנכ״ל של חברת שטראוס, באותם ימים. הלחש רחש, זה אומר שעוד רגע מעיפים אותך, כי נכשלת, וזהו, זאת משפחה יקית, יאללה, הביתה. והוא יושב בחדר, ואומר, נכון, היו פה מלא טעויות, הרבה טעויות, הוא היה עצבני מאוד, אבל זה בסדר. אם למדת, תגיד לי מה למדת, וסיפרתי לו מה למדתי. אמר, אוקיי, בסדר גמור, הלאה, קדימה. וזה היה בשבילי שיעור מאלף. ואני זוכר שבתור סמנכ"ל השיווק של חברת קוקה קולה, כשהגעתי, הסגן שלי, ביקשתי גם לקדם אותו ולפתח אותו, וידעתי שהוא יעשה טעויות. ואז שאלתי את הבוס שלי, האם זה מקובל עליו שאני נעשה סעיף שנקרא סעיף שגיאות לסגן שלי, כי בטוח שהוא יעשה שגיאה. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו נדרשים לתת למנהלים שלנו, זה את הדרור הזה. נכון, לא ב-100%, כי מותר לך לשאול אותו ולאתגר אותו ולהציע לו חלופות, אבל once הבנת שזה מה שהוא רוצה לעשות, וזה בניגוד לדעתך, ואתה חושב שיש סיכוי סביר שזה יצליח, אני חושב שזה המקום שלך להמר גם אם הוא נכשל, זה שאתה משאיר אותו ולא אתה שולח אותו הביתה, כי אז אנחנו מנהלים מכונות ולא מנהלים אנשים. וברגע שהשדר הזה יורד לעובדים שלך, אז גם העצמאות שלהם והביטחון שלהם להרער עליך, להתעכל בך, לתת לך חלופה להצעה שאתה נותן, בעצם אתה מגלה שמי שעומד למולך זה לא פקוד שלך, זה מנהיג שהוא שותף שלך, הוא במקרה רק פקוד שלך. ואז בעצם אתה בונה את הכוח ולא מנהל אותו.
מרתק. אתה מדבר על עובדים בכירים יחסית, כי אתה מנכ״ל או סמנכ״ל, ותחתיך העובדים שלך הם מנהלים. ובטח 2-3 שכבות מתחתם גם. מה שאתה אומר עכשיו נכון לכל אורך שדרת התפעול של הארגון? או שזה נעצר באיזושהי רמה?
אני חושב שזה צריך לרדת עד למטה. ובמקומות שאני הייתי, השתדלנו שזה ירד עד למטה. גם העובד שיושב ברצפת הייצור, והוא עכשיו ממלא את הגביע, או את הבירה, או את היוגורט, או את משקי הקוקה קולה, זה אחד האנשים שהוא חשובים בתור במפעל. אתה לא יכול להתעלם ממנו, אתה לא יכול להגיד רק, הוא משהו שולי פה. אם הוא משהו שולי, אז שמכונה תחליף אותו. אם הוא לא משהו שולי ויש לו ערך מוסף, תתייחס אליו כאל אדם שהוא מלא.
ועדיין אתה מחפש בו תכונות מנהיגותיות?
חד משמעית. למשל, ניתן לך דוגמה, בקוקה קולה, כשאנחנו מנהלים תהליך של ייצור, אנחנו מגלים שאחד מייצר ואחד בודק, ומתחיל ברדק בין מבקר האיכות לבין היצרן, לבין ממלא הבקבוקים. עכשיו, איך זה יכול להיפטר? זה יכול להיפטר על ידי זה ששני האנשים האלה מגיעים למנהל הבכיר שלהם, שהוא מנהל האגף, והוא נותן החלטה מי צודק. בצדק, לא בצדק, או מנסה לגשר ביניהם, או לפשר ביניהם, whatever. זאת לא מנהיגות. מנהיגות זה שאתה מלמד את שני האנשים האלה לעבוד ביחד, ואתה מסביר להם שהחיים שלנו תלויים בהם. אם הם יקבלו החלטות שטותיות, והם יריבו אחד עם השני ויהרגו אחד את השני, הם יפסידו, המפעל יפסיד, קוקה קולה תפסיד, ונצא מהמשחק. אם תסביר להם שיש להם חלק מאוד משמעותי בחיים, והם אמורים להסתדר ולהבין איך עובדים ביחד, אז יש להם ערך מוסף שמגיעים לארגון, ומבינים שיש להם משמעות לעבודה שלהם. גם אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שפעם המנהלים עמדו בפרונט והם קיבלו את כל ההילה, כי הם ידעו לדבר מול התקשורת. אבל היום אתה מבין שאתה רק שליח. אני רק שליח, עומד מול התקשורת, ונשלחתי לדבר בשם מי? בשם העובדים. זאת אומרת, העובדים יכולים להגיד, שמה, משה קטן, אנחנו מינינו אותך להיות איזה שליח, שלנו תדבר גם למול העולם, אבל מי שעושה את העבודה זה אנחנו, אז בבקשה נא להתייחס אלינו. עכשיו, אם אתה קם בבוקר, וההתייחסות שלך לאנשים האלה, היא כאל אדם מאוד משמעותי, זאת אומרת, אתה מבקש להכיר אותם, אתה מבקש ללמוד אותם, אתה מבקש לשמוע מה הצרות שלהם, ממה הם מוטרדים. אתה יודע, למשל, בקרסברג ירדנו 5 ימי עבודה, ואחד מהעובדים היה מאוד מתוסכל, והוא אמר, תשמע, זה לא מתאים לי. שאלתי אותו למה. אמר, אתה יודע מה קורה איתי ביום שישי? כל היום אני רק הולך לקניות, ואני עובד, וכל מה שאני עושה היא לא מרוצה ממני. למה אני צריך את הצרות האלה? תחזיר אותי לעבודה ביום שישי. אז חלק מהאנשים חזרו לעבודה. עכשיו, אתה אומר, בוא'נה, מה קורה פה? אז אתה אמור להיות מאוד קשוב אליהם. מאוד קשוב אליהם, ומאוד לתת להם את ההזדמנות גם לגדול. לגדול זה אומר לא רק באופן קרייריסטי, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על פיתוח מנהיגות, זה לא אומר שעכשיו אתה צריך לעבור תפקיד, 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 תפקיד. זה ממש לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שהיכולת שלך האישית אמורה לגדול. דרך אגב, ברגע שהיכולת האישית שלך גדלה, האדם הראשון שנע ממנו זה המשפחה שלך. ואם היכולת האישית שלך גדלה, והיכולת האישית של הקולגה שלך גדלה, אז היכולת הקולקטיבית שלנו גדלה. וזה בדיוק מה שמצפים שמנהיגות תעשה, שנעשה אקסטרה מעבר למה שקורה. אבל אם אני בא בבוקר לעבודה ואני חושב שכל העובדים שלי הם הנתינים שלי, אז התפוקה תהיה תפוקה של נתינים, וזה גם בסדר, זאת גם מדיניות עובדת, יש הרבה מאוד חברות שעושות הרבה מאוד כסף, והעובדים שלהם הם נתינים, זה בסדר. אני רק לא מאמין בזה לאור זמן.
בשנים האחרונות אתה מנכ״ל של משרד פרסום, גל אורן, שאמרת לי קודם שמתמחה ספציפית במגזר החרדי.
נכון.
מה פתאום מפרסמים למגזר החרדי?
בעולם העסקי יש הרבה מאוד הזדמנויות מגזריות. רוב התעשייה בישראל, לצערי הרב, כרגע מפרסמת במגזר הזה שקוראים לו מגזר כללי. שהם אנשים שהם הרוב של, הרוב של המשק כרגע. אבל לאט לאט מתפתחים בשוליים מספר מגזרים שהם מהווים פוטנציאל צמיחה מאוד גדול. ערבי, להבדיל אלף הבדלות, חרדי, ולידו כיפה סרוגה, או מה שנקרא דתי-לאומי. וכל מגזר כזה יש לו את המאפיינים שלו. יש לו את השפה שלו, יש לו את הדיבור שלו, יש לו את המנהגים שלו, יש לו את הקהילה שלו. וכמו שאנחנו יודעים בעולם השיווק, שאנחנו נדרשים לדבר בשפה של אותה קהילה, או בשפה של אותו קהל יעד, ובמסר שיעבור לאותו קהל יעד שאותו אנחנו רוצים לשכנע או להסביר לו מה לעשות, אז ישנם חברות שגילו שבמגזר החרדי ישנו פוטנציאל. למה ישנו פוטנציאל? כי בשנים האחרונות, בניגוד, אני חושב, ואני מרשה לעצמי לומר את זה בהתרסה, בניגוד לרבנים שמובילים את סגירת הגטו, מתחיל מהלך שהגטו מתחיל להיפרץ, להבדיל אלף הבדלות כמובן. וחבר'ה צעירים שלא מתקבלים לכולל או לישיבות, מה שנקרא נחשבות, בעיניים של ההורים שלהם, או שהם עצמם קיבלו החלטה שהייעוד שלו לא להיות תלמיד עד לקצה, הוא מחליט לפתח את עצמו או לפתח את עצמה בלימודים, והם יוצאים ללמוד. ולומדים בבר אילן היום, ולומדים בקריית אונו היום, ולומדים בבין תחומי היום. מה לדוס בבין תחומי? כן, יש לו מקום מאוד חשוב. ולומדים באוניברסיטת תל אביב, ולומדים מקצועות חופשיים, ולומדים פרסום, ולומדים ראיית חשבון. ולומדים מנהל עסקים, ולומדים רפואה. ויש המון ארגונים שאפילו מעודדים אותם, במידה ואין להם כסף ללמוד, תומכים בהם. ואז כשהבן אדם גומר ללמוד, הוא מתחיל לעבוד. וכשהוא מתחיל לעבוד, יש לו יותר כסף מאשר משכורת מינימום שהמדינה נותנת, 2,000 או 2,500 שקל לתלמיד כולל. וכשיש יותר כסף בבית, אז מנסים להשתמש בו. חלק חוסכים, חלק אוכלים, וחלק מתחילים לקנות מוצרי צריכה שפעם במגזר החרדי לא קנו אותם. כן, מותר שיהיה עוד זוג נעליים. כן, מותר שיהיה עוד זוג של. מותר להתפנק ביוגורט מאוד מאוד יקר.
אז מה שמיוחד הוא אופן הפנייה או סוג המוצרים?
אני חושב אופן הפנייה. סוג המוצרים בדרך כלל ברוב המקרים הם אותו דבר, למעט הכשרות שבעדה החרדית ישנה מהכשרות הפשוטה ביותר, הכי בסיסית עד לכשרות המאדרין. ומה שקורה בסיטואציה הזאת זה ש התעשיינים או בעלי החברות מבינים שישנו פוטנציאל, ואז אתה מוצא חברות מעולם הבנקים, חברות תעופה, חברות סולולר, חברות מזון שלא לדבר, מגיעות לעולם הזה ומבקשות לדבר עם המגזר הזה, והן מדברות איתו מה שנקרא בפרסום הישן, האופליין, העיתון, הרדיו, הבילבורד, ומדברות איתו גם בערוצים היותר מתקדמים, אונליין.
שלא מעט אתרים של חרדים.
לא רק שיש...
בחדרי חרדים.
נכון, לא רק ש...
קבוצות פייסבוק, וכמה מהנעקבים שלי בטוויטר, מקום הנוח ביותר להיות בו אנונימי ופעיל תקשורתית, הם מהחברה החרדית.
נכון, זה מדהים מה שאתה אומר.
חרדית, חרדלית וסרוגים.
נכון. מה שאתה אומר, ארנון, זה משהו מאוד מדהים, כי יש לנו בגל אורן מעל 100,000 חרדים שמנהלים פייסבוק, משתמשים בפייסבוק, מדברים פייסבוק, נושמים פייסבוק, כותבים פייסבוק, ואנחנו יכולים לדבר איתם.
אתם תקועים בעבר, הם בטח כבר בסנאפצ'אט.
יכול להיות. אני מאמין שכן.
אתה מוביל את משרד הפרסום, ואני מבין שאתה בימים האלה מסיים... נכון. את התקופה שם, במה תעסוק?
מה שאני הולך לעסוק, אני אמשיך את עבודת הדירקטורים שאני עוסק בה, אני דירקטור ביקב רמת הגולן, אני דירקטור בחברת קומארקס, ובעוד חברת סטארט-אפ שנקראת על הדרך.
מה עושה דירקטור בחברה?
דירקטור מתעסק בשלושה דברים מרכזיים. הראשון זה לוודא שיש עיצוב ודיוק של האסטרטגיה העסקית של החברה. הדבר השני הוא מתעסק בבקרה, לוודא שהחברה נוסעת בדיוק באותו מסלול, ובאותו תהליך אסטרטגי שכתבנו והסכמנו עליו, כי מאוד קל מהר מאוד לזוז, כי השוטף תמיד מוריד אותנו למטה, לוודא שאנחנו לא עושים שטויות, וזה מאבק מאוד לא פשוט, עיקש, נחוש, עם הרבה מאוד אהבה למול המנכ״ל, כי הוא בעצם מנהל את האסטרטגיה ביום יום. ואם דיברנו על המנכ״ל, התפקיד השלישי של הדירקטור זה לפתח את המנכ״ל בעולם המנהיגות שלו. לוודא שהמנכ״ל באמת עובר תהליך של פיתוח מנהיגות הוא והצוות הצמוד אליו, כי אנחנו מבינים בתור דירקטורים שהעסק הצליח צריכה שתהיה אסטרטגיה מצוינת או מדויקת. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים טכנולוגיה, כי ללא טכנולוגיה אולי אין לנו יתרון יחסי. ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים כסף, או נביא מהבית או נקנה מהבנק. אבל יש משהו אחד שאנחנו נדרשים לעשות אותו בבית הפרטי שלנו, והמנכ״ל אמור להוביל את התהליך הזה, וזה פיתוח המנהיגות שלו ושל הצוות שלו, ואנחנו בתור דירקטורים נדרשים לוודא שהוא עושה את זה.
זה כמו עם העובדים שלך, אתה משקיע בזה זמן בלהבין ולהכיל את המנכ״לים?
נכון, ממש אותו דבר.
מאוד מאוד מעניין, זה דבר אחד שתעסוק בו.
דבר שני
שאני... אמרת שאתה עושה דוקטורט.
אני עושה דוקטורט בפיתוח המנהיגות, leadership development. הדוקטורט בעצם מנסה להבין מה מודל הפיתוח המנהיגות שמתקיים בקרב מנהלים במדינת ישראל עם אוריינטציה בינלאומית. זה משהו שאמור בעצם להסתיים, המחקר שלי אמור להסתיים לקראת מרץ-אפריל, ואז אני אמור להציג את, את התוצאות שלו.
מותר לך יכול... לשאול מה המגמות הגדולות שאתה רואה?
כן, יש שם שני דברים מאוד מרתקים. הדבר הראשון שאני מגלה זה שפיתוח מנהיגות, הוא יכול להתבצע רק אם ראש הפירמידה, דהיינו המנכ״ל, מאמין שזה באמת כלי שיכול לנצח בתחרות. כי אם המנכ״ל חושב שעם האסטרטגיה הוא יכול לנצח, ואם יש לו יתרון טכנולוגי הוא יכול לנצח, ואם יש לו יתרון שיווקי הוא יכול לנצח, והוא אומר, עזוב, מנהיגות זה למי שיש יש ולמי שאין אין, אז פיתוח מנהיגות בחברה הזאת לא תתקיים, כי אין שום מישהו שבעצם קם בבוקר ואומר, כן, אני מוביל את הדגל.
אז פה ייחודיות ישראלית?
כן,
יש פה הבדל בין הדפוסים שאתה מזהה במנהלים או עובדים ישראלים ביחס לעולם?
כן, יש, אני חושב, דפוס שאומר לעצמנו, אנחנו לא רק שלא מקבלים את המנהל שלנו, ואנחנו בוחרים בו, אנחנו יכולים להתעמת למולו, להתווכח איתו ולהגיד לו שהוא לא צודק, ואנחנו בקלות יכולים להחליף אותו. וזה משהו שלא קורה בחול. בחול יותר נותנים כבוד למנהלים, מאשר בארץ, אבל אני חושב שיש בזה מין היותר ברכה בארץ לדעתי. והדבר השלישי שאני הולך לעשות זה להרצות בנושא של פיתוח מנהיגות ומנהיגות. זה משהו שאני מאוד אוהב להנחיל את זה למנהלים הצעירים. באופן אישי, דרך אגב, אני גם מוביל באופן אישי מנהלים ומנכלים צעירים שרוצים ליווי, אז אני גם מאפשר להם מתוך הניסיון שלי ומתוך הידע שלי להוביל אותם. כדי שהם יהיו מנהיגים הרבה יותר טובים, כי זה מה שחסר לנו בארץ.
מרתק. משה קטן, אנחנו לפני סיום. תודה רבה, זה היה, הייתה שיחה מרתקת ומלמדת. מהמשפחה והאימא והלמידה שמותר לחלום, ועד פיתוח מנכ״לים כדירקטור שחוקר דפוסי מנהיגות. חתיכת דרך. תודה.
תודה רבה לך, ארנון.
תודה למשה קטן. אפשר להזין לפרקים נוספים ופודקאסים נוספים באתר הבית שלנו, ranlevi.com. נשמח לקבל את תגובותיכם בטוויטר, בפייסבוק, באימייל שלנו info@podil.net. ואם מסיבה שאיננה ברורה אתם מעדיפים בתא קולי, יש לנו תא קולי, זה 03-374-1907. אם אתם עושים את זה, תשלחו לי הודעה בטוויטר, ספרו לי למה.